ישראל. מה התכונה הנוספת? כנסת ישראל רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכלל. אומרת, יש בה, בנשמה שלנו, בכנסת ישראל, היא מזהה את המגמה הפנימית של העולם. המזהה של העולם הזה יש מגמה פנימית עמוקה שהיא התכלית המוסרית. הרצון של העולם הזה להופיע את הערך שלו בצורה הכי מוסרית, הכי תאורה, הכי עדינה. מגמה פנימית שנמצאת בתוך המציאות והיא בעצם הנשמה הפנימית של המציאות. למציאות הזאת יש מגמה פנימית שחיה בתוכה בצורה נסתרת, בצורה פנימית, בצורה סמויה מן העין, אבל בצורה מאוד מאוד הווייתית. כל העולם הזה יש לו נשמה שמנהמת כיונה ורוצה כל הזמן להיות, להוציא לפועל את הטוב שבה. יש פה איזו מגמה בעולם הזה. זה לא איזה עולם חסר תוכן או איזה ג'ונגל של רצונות, אלא יש תכלית מוסרית בהוויה. ולכן כנסת ישראל יודעת שיש לה מה לעשות פה. אם אנחנו מלאים בשאיפת טוב גדולה ועליונה, אבל בסוף העולם הזה לא מתאים לשאיפת הטוב הזאת, טוב, אז מה יש לנו לעשות פה? בסוף אנחנו, כן, אפשר להיות רצונים, עם רצונות עד מחר, אבל העולם לא מתאים לדבר הזה, לא שייך לעולם הזה. אתה מסתכל על העולם ימין ושמאל, אתה אומר, טוב, חבר, הגעתם למקום הלא נכון, אתם כל מיני שאיפות עליונות, העולם הזה לא שמה, לא שמה, לא שייך לשמה, לא יהיה שמה. מין כזה, מין שאינו במינו. אתם יש לכם רצונות שלכם, שאיפות, רוצים, תקן את העולם, אבל העולם לא רוצה את התיקון שלכם, לא רוצה שהוא לא רוצה את התיקון שלכם. הוא לא נלחם בתיקון הזה, לא מעניין אותו. הנה תראו היום, שומעים. כן, הרבה קולות בעולם שאומרים, לא, עם ישראל, עזבו אתכם עם כל התיקונים. כן, צביעות כזאת היא נוראית, מה ש... ארצות הברית רק הצבנו אותם, הלכו פצצות אטום על ערים שבכלל לא היו בלחימה, כן? שתי פצצות אטום. עכשיו האוניברסיטאות שלהם מלאות במחאות, כן? מה הם היו עושים במקרה כמו שלנו? בסדר, צביעות. אבל אפשר לקבל את ההרגשה לפעמים שיש לנו מגמה, רצונות שהם לא מתאימים לעולם. לעולם הזה הוא לגמרי, כאילו הגענו לג'ונגל. אנחנו מנסים פה לחנך בעלי חיים, ללמד את המוזיקה. יבוא איזה מישהו, יש לו רעיונות, יש לו יצירות מוזיקליות נהדרות. יבוא לגן חיות, ינסה עכשיו ללמד אותם יצירות מוזיקליות. חבל לך למאמץ, זה לא, אתה לא בסיטואציה, לא קלטת, אתה לא במקום. מטרה ללמד תורים בינה, את כל העולם לרומם, נכון? השם אלוקי ישראל מלך מלכותו בכל משל, ידע כל פעול, יבין כל יצור.
שכל העולם
מוסרי. כן, זה נקרא התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. שכל העולם, לא רק שאנחנו נהיה טובים, כמו שלמדנו בפסקה ד', כן? אלא שכל העולם, הרי זה מה שהפסקה א', שאנחנו תמצית ההוויה. אנחנו רוצים לגלות את הטוב האלוקי בכל מלכותו בקום לשאלה. ידע כל פעול, יבין כל יצור. השאלה אם הפעול והיצור הזה שאתה רוצה שהוא ידע ויבין, אם הוא בכלל מסוגל להבין מה שאתה אומר. או שאתה מנסה ללמד את גן חיות, את הסימפוניה הרביעית. אתה לא בסיטואציה. זאת אומרת, מה שאנחנו למדנו, שיש חפץ, פסקה ד' של הטבה, בלי הגבלה, זה ודאי היסוד, שזה עומק החיים שלנו, זה טבע החיים שלנו. אז צריך לראות שהוא מותאם למציאות, שהוא נמצא פה במקום שיכול לקלוט את עומר החיים הזה, כן? אומר הרב, כנסת ישראל, יש לה איזו ידיעה פנימית, איזו קליטה פנימית, שבתוך העולם הזה, בתוך העולם הזה יש מגמה מוסרית, יש תכלית, יש נשמה, יש איזה צמאון אדיר בעולם הזה לגלות את המגמה המוסרית שיש בתוכו. המגמה שהתחילה מבריאת העולם ולא כל כך מצליחה, נכשלה בחטא אדם הראשון, נכשלה בבבול ונכשלה עוד כהנה וכהנה, ואף על פי כן היא דוחפת. והיא צמאה, והיא שייכת לגמרי לבקשה הגדולה הזאת לטוב האלוקי. כן.
יש יש לה רב אולי דוגמה מפשטת להסביר יותר את זה?
להסביר איפה מה?
מה
המגמה?
מה המגמה המוסרית הזאת?
העולם רוצה להיות טוב, זה הכי פשוט. העולם רוצה להיות טוב, העולם רוצה להיות בתוקה. העולם מאוד מתאכזב ומאוד עצוב כשהוא לא מצליח. זה לא שהעולם הזה הוא באמת עולם של ג'ונגל, שרוצה ברע וחפץ ברע, לא שאין רבדים כאלה, לא שאין אנשים כאלה. יש דברים, ודאי, הרע משתולל פה. אבל נקודת האמת היותר עמוקה היא המגמה המוסרית. העולם שצמא, הוציא לפועל את הטוב האלוקי שטמון בו, אבל צריך מדריך, צריך מי שיוביל את, יוביל את התהליך הזה, יוביל את כל המגמה הזאת, זה ישראל. אתם קוראים ראשית, בראשית ברא אלוקים, כן? קודש ישראל השם ראשית תבואתו, אבל אתם ראשית של הכל. והצמאון שנמצא בתוך המציאות, יתגלה על ידי נקודת הראשית שהיא באה לפענח את כל, את כל הרצון העולמי שקיים בעולם. העולם הזה צמא לטוב וצמא למי שידריך אותו, כן? למגמת הטוב. גם אם בפועל לפעמים יש פה יחסי אהבה שנאה בצד הגלוי. כן? בסדר? זה כמו להבדיל, כמו יחסי ילדים והורים. כן? אז יש אלה שלבים שילדים מורדים בהורים ולא, לא עוזב ולא אכפת לי ותעשו לי, תנו לי עוד נש וזה. בסדר. לפעמים זה גם יותר רציני מזה, זה גם בקסח וזה. אבל בסוף, הילד רוצה בעומק את ההדרכה של ההורים. אבל זה שלבים, בסדר, שלבי התבגרות, שלבי... למצוא את עצמו בתוך זה. אז ודאי שיש פה מתח, עם ישראל הוא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית, למדנו את זה בפסקה ב', כן? אז זה לא דבר פשוט, זה מייצר את המתח הזה ואת העולם. אבל בסוף העולם יש בו צמאון, יש בו מגמה של טוב, יש בו תכלית מוסרית. כנסת ישראל יודעת את זה. אומר הרב, ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים, המרכז של החיים, היא לנו המגמה המוסרית הכללית. זאת אומרת, אנחנו מזהים שיש בעולם רצון כזה. יש בעולם טבע כזה. במרכז העולם היותר עמוק זה הרצון בטוב. אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסעים להשלמתה. אז אנחנו אומרים שיש לנו מה לעשות פה. יש לנו מה לעשות פה, יש לנו פה תפקיד, ולא רק תפקיד, יש לנו פה את אנחנו המנצח של התזמורת, אנחנו כן, אנחנו צריכים פה לעבור. יהיה קשה מאוד, זה לפעמים באמת ייראה כאילו אנחנו מלמדים קופים את המוזיקה של בית עובד. לפעמים זה ייראה לא שייך. כמו שלאברהם עכשיו עומד מול הסדומאים האלה או מול כל ה... והוא אומר, כן, אנחנו נתקן אותם. אם תן לי שם 10 צדיקים, אני מרים לך את סדום. טוב, לא היה, אבל את כל השאר המקומות. הוא אומר, זה השיטה, לחפש את גרעין הטוב, וגרעין הטוב הזה הוא האמת של כולם, למרות שכולם רחוקים ממנו ונמצאים כן, בחטאים, אבל יש שם מבפנים, והאמת הזאת היא המציאות, היא מרכז החיים. היא מרכז החיים. ולכן אנחנו בטוחים שנהיה מסייעים להשלמתה. אנחנו לא עובדים פה על ריק, אנחנו לא עובדים פה על חלומות באספמיה, של איזה רצונות תיקון שלא שייכים למציאות, אלא הפוך. אנחנו באים להציל את המציאות מחשכתה החיצונית, וללמד אותה את הדרך לאור הפנימי, שהיא עצמה כל כך דורשת אותו. בסדר? וזה מורכב, כי לפעמים אותו עולם שאנחנו באים לסייע לו, לא ירצה בסיוע הזה ויראה לנו כאילו כמו אותו ילד שאומר לו, אני לא רוצה אתכם ולא מעניינים אותי, אבל בנשמה שלו הוא אומר, אני רוצה אתכם ואתם מאוד מעניינים אותי. למרות שבחיצוניות הוא עכשיו במרד, הוא יכול להיות עכשיו מדבר דיבורים פוגעניים ולא יודע מה. תשמע מה הנשמה שלו אומרת. לא להתרגש יותר מדי מהכללות שלו. מה הנשמה שלו אומרת. אתה יודע? זה קשה. זה קשה, זה עבודת נפש גדולה. אבל קודם כל צריך לזהות שהעולם הזה הוא טוב, הוא מחפש טוב למרות שהוא לפעמים כל כך רחוק מליישם את זה. אז כיוון שזה המציאות, זה הוויה, אנחנו שומעים את הזעקה הזאת, אז אנחנו בטוחים, יש לנו מה לעשות פה. בחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. בסדר עד כאן? אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אם היינו מתייאשים והיינו חושבים שהעולם הזה אין לו מגמה מוסרית, כן? בסדר? זה עכשיו אנחנו אומרים את אותו רק בשלילה. אם הייתה עבודה ממנו, שוב, ממנו כמובן מהמבט שלנו, כי אמיתית זה נמצא שם. אבל אנחנו צריכים לזהות את זה ולהאמין בזה. צריך להאמין שהעולם הזה חפץ בטוב הזה. אנחנו לא עובדים פה על חלומות שמתחילים מאיזה משאלות נפש. אנחנו מתחילים פה ממגמה אמיתית, פנימית, אצילית, מאוד עמוקה, שהיא כל נשמת העולם, כל נשמת האנושות. אם לא היה לנו את המבט הזה, אם הייתה עבודה מאיתנו, כליל, המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. וממילא היו החיים הכלליים, בטלים וקלים בלי תקנה. אם אנחנו היינו מתייאשים מהמציאות, מהטוב הפנימי שיש במציאות, לא היה לנו, היינו מאבדים את שאיפת החיים. כי מבחינתנו שאיפת החיים עניינה שאיפת השליחות שלנו לתקן את העולם. זה עצמות החפץ שלנו. אבל אם את העולם הזה אי אפשר לתקן, מה אנחנו עושים פה? בוא נארוז, חפש עולם אחר לתקן. הגענו פה לכתובת הלא נכונה. בסדר, זה משפט חריף מאוד. אם הייתה עבודה מאיתנו, המגמה המוסרית של ההוויה, למה לנו חיים? היינו מאבדים את שאיפת החיים. זה נפלא. עוד מעט נקשר את זה לפרשת שבוע. פילי פלאות. היינו עובדים את שאיפת החיים. וממילא, אם אנחנו היינו עובדים את שאיפת החיים, אם היינו מאבדים את האמון שלנו שאפשר לתקן את העולם הזה, העולם הזה היה בטל וקלה בלי תקנה. להבדיל, זה מזכיר לי, זה דברים כדורבנות של נעמי שמר. זוכות את היה פעם רעיון עצום שלה, יהודיה מיוחדת, שהיא, שאלו אותה על ירושלים של זהב, נכון, כתוב בבית, איך יבשו בורות המים, גרשו ריקה, שאלו אותה איזה ריקה, מה, שם הרבה בני אדם מסתובבים, זה היה לפני שחזרנו לירושלים, אז שם ערבים כאילו, למה את אומרת שקרסו ריקה? אז היא אמרה, ירושלים בלי יהודים, זה ריק. וכל העולם הזה, בלי עם ישראל, זה חור אחד שחור. זה חתיכת אומץ, כן? זה לא מי שלא גדלה בכזה הרב. להגיד דבר כזה, כן, כיכר השוק ריקה. כי ירושלים, בלי עם ישראל, זה ריק. זה חור שחור, זה היעדר עצום, אין פה כלום. הכל בריק, הכל בטל. להבדיל, כן? מה שהזכיר לי פה, משפט שהרב אומר, שאם עם ישראל היה מתייאש ממגמת התיקון, אז מה נשאר פה? מה נשאר פה? עולם שמתעסק באכילה, בגרגרנות ובתאוותנות, בג'ונגל כזה, מה? זה עולם. עולם כזה היה קלה ובטל. היה קלה ובטל. היינו כבר בסרט הזה לפני המבול. כן. שאלת האיך היא שאלה עצומה, וזה כבר, זה כבר, התשובה היא על ידי שעם ישראל יהיה דגם של טוב אלוקי כל כך גדול, שממילא, כן, יהיה תנועה של העמים להכיר, זה, 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 זה מה שאנחנו באמת רוצים. זה לא דבר פשוט, כן?
גם בעם שלנו יש אנשים שהם מקובלים.
נכון, ודאי, לכן כדי שנוכל להשפיע כלפי חוץ, קודם כל צריך שאנחנו נאמין בזה, כן? אבל קודם כל, הרב מתחיל פה עוד לפני האיך, בנקודת המוצא האמונית הבסיסית שלנו, שאנחנו צריכים להאמין, כמו שאנחנו צריכים להאמין בעם ישראל, שעם איך כולם צדיקים, גם אם רחוקים מזה, ואם לא נאמין שעם ישראל צדיקים בנשמתם, אין לנו למה, מה אנחנו עושים פה, נכון? אנחנו יודעים שנשמת ישראל היא קדושה בתורה, ונשמת ישראל באורייתא חד. אז עכשיו יש לנו סיבה להרבות תורה, כי אנחנו לא פה בשביל עצמנו, אנחנו פה בשביל עם ישראל. אבל מי אמר שעם ישראל שייך לתורה שלך? מי אמר שעם ישראל רוצה את התורה שלך? הרבה פעמים הוא יגיד ההפך. נכון, אבל נשמתו רוצה. כי אנחנו לא מתחילים מהגלוי, אנחנו מתחילים ממה שקיים בנשמה. אותו דבר ביחס לעולם. שוב, התשתית הבסיסית שלנו ביחס לעולם היא האמון שהעולם הזה שייך למגמה של הטוב שאנחנו רוצים להעניק לו. עכשיו, האיך, טוב, ככל שאנחנו יותר עצמנו ונעבור הרבה שלבים בדרך, ובוודאי שזה קודם כל צריך להתחיל מהתיקון של עם ישראל לפני שאנחנו פונים אל העמים, אבל הכל מתחיל מאיזו תשתית בסיסית, כן? ואולי לכן, קודם כל צריך את אברהם אבינו. אברהם אבינו מנסה לתקן, תקן, 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 אומר לקדוש ברוך הוא, טוב, טוב, בוא, לך לך, דיברנו על זה, נכון? לך תתרכז, תבנה עם קדוש, אבל מאותה מגמה שהיה לך בהתחלה לתקן את הכל, תתחיל בלבנות את עשרה לגוי גדול, ומשם יהיה אפשר לחזור למגמה הראשונית שלך. המגמה הראשונית שלך היא צודקת, כי העולם הזה באמת שייך למגמת הטוב, אבל זה לא יוכל להופיע בו אם לא נבנה פה איזה דגם רציני מאוד של גוי קדוש. כן? תהילתי יספר. כן? אז זה כבר איך, וזה זה לא פשוט. כמו שאתם אומרים, נכון? בצדק. בעם ישראל אנחנו לא מספיק מאמינים שאנחנו כאלה. מאמין שהעולם הוא כזה. טוב. אבל קודם כל, בלי זה, הם, הרב אומר, לא היינו מתחילים לנוע בכלל. אם אנחנו לא היינו מאמינים, א', שאנחנו טובים, ב', שהטוב שיש בנו מתאים לעולם, וזה בעצם ההבדל בין פסקה ד' לפסקה א', בסדר? עוד הבדל, בפסקה ד' זה האמון מי אנחנו, שאנחנו שייכים לאברהמיות הזאת, לחפץ הטוב. פסקה א' שואלת כבר שאלה חדשה, האם העולם מתאים למגמה הזאת? בסדר? או שאנחנו מדברים פה סינית בעולם שבכלל לא מבין מה אנחנו רוצים. יכול להיות שחיצונית כן, נשמתו של העולם מתאימה למגמה הישראלית, מתוך כך יש לנו גם הרבה הרבה מוטיבציה לפעול ולהיות גדולים ולהיות מי שאנחנו כדי כן, לרומם את העולם לשאיפתו הפנימית. ואם זה היה עבוד מאיתנו, היינו, לא היינו רואים את זה, היינו חושב שהעולם הזה הוא מנותק, אין בו מגמה מוסרית, היינו מאבדים את שאיפת החיים. כן? זה חריף מאוד. אבל לא טוב עד כליל ממנו. אומר הרב, זה לא יקרה. זה לא יקרה. אתם יודעים למה זה לא יקרה? בזכות שרה. עוד מעט אסביר לכם. אבל לא טוב עד כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה. זה לא יקרה. אנחנו תמיד נאמין במציאות. אנחנו תמיד נאמין בעולם, ונאמין שהעולם הזה ביסודו הוא טוב. לא טובד ממנו, מאיתנו, כן? המגמה המוסרית בכללותה. וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, בהסתרה הגמורה, ישיב את הכל לתחייה. אנחנו יודעים שהמגמה הזאת היא נמצאת, היא בפנים, ואנחנו מזהים שזה הנשמה, ואנחנו תמיד נחפש ונדליק את הזיק הקטן הזה, ואנחנו יודעים שהוא האמת. וכיוון שהוא האמת, הוא יחזיר את הכל. והעולם הזה גם אם הוא מגיע ל... קיצוניות לפעמים של שנאת ישראל ושל רוע ושל כן ברמות שונות ואחרות, העולם הזה ביסודו שייך אל מגמת הטוב, ואנחנו תמיד נחפש אותה, תמיד נראה אותה, תמיד נאמין בה. זה לא תמימות, זה לא נאיביות, זה לא תלישות מהמציאות, זה העמקה. זה העמקה לראות מה נמצא בשורש העולם, ואנחנו תמיד נחפש את השורש הטוב הזה ונדליק אותו, וזיק אחד והופ, הוא יקים את הכל לתחייה, את כל עומק הנשמה הזאת. בסדר? איך זה קשור לפרשה? זה בעיני, שוב, נראה מאוד קשור ליסוד של שרה. ככה, יש שאלה גדולה לגבי היחס של אברהם ושרה לעקדת יצחק, הוא מאוד מאוד שונה. נכון? אברהם אבינו, שקדוש ברוך הוא אומר לו לעקדת יצחק בהתחלה, הוא הולך בעוצמה, איכו שניהם יחדיו, כן, הולך בעוצמה. עין בוכה, אבל לב שמח, כן, הולך בעוצמה, הולך בשמחה. קריאה, בכאב, אבל בשמחה, הוא יודע שהוא שומח הקדוש ברוך הוא לגמרי, מה שהשם אומר. זה הכי טוב, זה הטוב המוחלט, זה הטוב הגמור, אין לו שום פיקפוק, שום זה. אבל אצלנו, נכון, הכל מתחיל מהמדרש, ששרה, שהיא שמעה מהשטן, שאומר לה, שאברהם הלך לכל שרה, את יצחק, פרחה נשמתה. למה? למה? למה היא לא מדרגה של אברהם? למה היא לא שמחה? עין בוכה, ולב שמח. תשמחי על הקדוש ברוך הוא שיודע את הכי טוב שיש. זה ממש תגובה הפוכה, נכון? זה מאוד קשור ל... עבודת השם של האיש והאישה בהבדילים ביניהם. זה לא מדרגה פחות משל אברהם, זה מדרגה אחרת. זה קשור לשחומים פה. כי אם אין את יצחק, אז מה אין? אין מגמה מוסרית בעולם. אין למה לחיות. ברכה נשמתה. אברהם הוא שייך אל האמונה הגדולה בקדוש ברוך הוא, הכל לטובה, הכל ממנו, הכל כן, יותר כן, השייכות לה... כמו בפסקה ג' כלות הנפש לאלוקים והאמון המוחלט בטוב האלוקי. שרה ודאי שייכת גם למדרגה של אברהם, אבל שרה מחדשת מדרגה נוספת. והיא האמון בטוב שבמציאות. הטוב, העולם הזה ביסודו הוא טוב, וגם אם קשה מאוד לראות את זה, תמיד תהיה בו מגמת הטוב, תהיה שם ותופיע שם, וגם אם מאוד מאוד קטנה ועדינה, היא בסוף תנצח את הכל. אבל אם הוא לעקוד את יצחק, אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא טוב, ואני בטוחה שהוא עושה מה, הוא יודע מה הוא עושה, אבל בעולם הזה כבר אין לי רצון לחיות. כי אם בעולם הזה אין מגמה של טוב, מה הרב אומר? אם הייתה, זה ממש פרשה. יצא לנו פה, כן, קישור נפלא. אם היה עבודה מאיתנו המגמה המוסרית של ההוויה, זה מה שקרה לשרה. לרגע אחד היא חשבה שלעולם הזה אין מגמה מוסרית. טוב, אז אין מה לעשות פה. היינו עובדים את שאיפת החיים. בסדר? ושרה צודקת. שרה מנחילה לעם ישראל את האמון בחיים. והיו חיי שרה. החיים בעולם הזה הם גן עדן, הם פה, בעולם הזה יש מגמה מוסרית שתגלה איך העולם הבא תמון בעולם הזה, כמו שאנחנו זרי אומר. שהעולם הזה יתגלה ביופיו ובהדרו, כי בתוכו יש מגמה של חיים. חיים שהביטוי הכי אדיר, הכי אצילי ויפה שלהם, התגלה בדמותה של שרה. שרה כל כולה זה אמון בחיים האלוקיים בעולם הזה, בתחתיות הארץ. לכן כשאין יצחק, אין מגמה מוסרית. בחיים שבטח, ממש מה שהרב אומר פה. כי יצחק זה בעצם איך אברהם פה ממשיכה להופיע. האם אברהם היה מגמה, כאילו היה זה נשמה ייחודית, אבל כן חד פעמית כזאת. או שיש לזה המשך. כן? ואם אין לזה המשך, אז העולם קלה ובטל, כמו שהרב אומר. השרה לא באה בטרוניק לקדוש ברוך הוא, אבל היא אומרת, טוב, אבל אין מה לעשות. בעולם כזה שאין לו מגמה מוסרית. היא צודקת. זאת אומרת, החיים שלה בסופו של דבר היו איזה אמון אדיר בטוב שבחיים, כן? בזה שהעולם הזה הוא פתח גן עדן. והנה, זה נמצא פה לידינו, הבירור הזה, כן? שהעולם הזה הוא פתח גן עדן. פה יש פתח גן עדן. בתוך המציאות הזאת, שאנחנו נלמד לזהות את הטוב הנסתר שבה, לחשוף אותו, לגלות את הסודות שבמערה ולגלות אותם למציאות החיצונית, ובכך לגלות לעולם את מגמתו, את שורשו.
הם לא מאוד
מנסים להשמיד
אותנו,
כאילו,
הם לא יודעים
שברגע
שאנחנו
נמות
כל
העולם ימות? לא, הם לא יודעים. לפחות הצד החיצוני שלהם לא יודע. כן, מבחינתם, אנחנו נטע זר, שבא פה לערער את כל צורת החשיבה, את כל ה... יש פה איזה, למשל, איזה כיתה כזאת של בלגניסטים, פתאום הגיע איזה ילד צדי כזה. יושב קדימה, מצביע, כל המורים צריכים לשבח אותו, ואז איך אנחנו נראים? עצבן, זה ילד הזה עכשיו, כמה כפות ונבריח אותו מהכיתה. אבל באמת, בסוף הילד הזה, הוא יהיה חבר טוב שלכם, הוא יעזור לכם. אתם יכולים בזכותו להפוך להיות כיתה אחרת. טוב, זה צריך הרבה גדלות בשביל הכרה כזאת. כן? אז עכשיו אנחנו בשלב של הכפות. שמה?
הרבה אומרים שהגויים יודעים יותר טוב ממנו מקבלים את הכוח שלהם.
את הכוח, כן. אבל השאלה אם הם רוצים בכוח הזה, או הם סולדים מהכוח הזה, מפחדים מהכוח הזה. הם מזהים שיש פה משהו אחר, זה ברור. הראשון שזהה איזה הרציות תמיד אומר, פרעו, הנה בני ישראל, רע ועצום ממנו. תגיד לי, אתה חולה נפש? הם עבדים, אתה אימפריה אדירה. רע ועצום ממנו, השתגעת? הוא יודע טוב מאוד מה הוא אומר. בסדר? נכון, וגם אותו צורר גרמני מזהה שהיהודונים הקטנים האלה שכאילו לא מסיקים לאף אחד בקלויזים שלהם, זה היה מסוכן מאוד. הוא יהרוס לי את כל המציאות האגואיסטית והחומרית שאני מנסה לבנות. זה התרגום שלהם לאיום הפנימי שהם מרגישים מהשוני של עם ישראל. הם לא חייבים להיות אנטישמים, ויש גם גויים ברוך השם שרואים את השוני הזה והם מתעלים לחפוץ בישועתם של ישראל. אבל הם לא יכולים להתעלם מזה. כן? זה ממש כמו הילד הזה. אי אפשר להתעלם ממנו, שהוא שונה. זה או שאתה לצידו, או שאתה שונא אותו. אתה לא יכול להתעלם מזה שיש פה איזה איום בשוני הזה. כן? זה פה מבחן גדול. כן? עכשיו, בזמן מלחמה, רואים טוב מאוד לאן כל אחד, מי מתעלה בזמן כזה לחפוץ בישועתם של ישראל. ויש כאלה. יש חסידי אומות העולם, כפרטים, לפעמים קצת כעמים, שאומרים, אנחנו חפצים בעם ישראל, וזה דבר גדול מאוד, דבר חשוב מאוד. דיברנו על זה, זה כמו לוט, שאברהם כל הזמן רוצה את הקשר ללוט, כי הוא יודע שאנחנו באים להשפיע על אומות העולם, וכשיש זרעים באומות העולם שכן מזהים ודבקים בישראל, יש בזה ערך גדול מאוד. אבל יש כמובן כאלה שבוחרים בלומר, לא, זה, העם הזה, רק צרות הוא עושה פה, כן, מנהל פה איזה משהו אחר כזה, ירושלים, ארץ ישראל, איפה מצאנו, כל מה שקורה פה, זה הכל כל כך שונה, כל כך ממש מאיים, מאיים. כן, זה איום קיומי אצל אומות העולם. כמה שאני אשמיד זה נקודה באטלה שאתה לא רואה אותה. כן, לא, כולם מתעניינים, הרוסים והסינים וארצות הברית וזה, כולם יש להם מה להגיד על הילד הזה. אף אחד לא יכול להתעלם. כי זה ברור שיש פה שוני, את השוני העוצמתי הזה, הוא פרעה מזהה זה כשאנחנו עבדים. אז היום שאנחנו בארצנו, ושתוך פחות מ-100 שנה כבר הקמנו פה איזו חתיכת אימפריה שרק התחילה מה שנקרא, אז הם מזהים זה טוב מאוד. הם מזהים זה טוב מאוד שפה יש משהו שאו שאתה איתו, או שאתה נגדו, אם אתה נגדו, כדי שמהר להרגיע את הדבר הזה, הולך לעשות פה שינוי קיצוני מאוד בכל מראי המציאות, וזה נכון. בסדר? טוב, אז זה נפלא מאוד, כן. השייכות הזאת ששרה העניקה לנו, לראות את הטוב שבמציאות, את הטוב שבעולם, את מגמת המוסר שבעולם. לא טובה מאיתנו המגמה המוסרית הזאת. טוב, אומר הרב, כן, חצי השני, איננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה. כן? אנחנו לא באנו לפה רק לעצמנו. ודאי שאנחנו קודם כל במדרגה הכי ראשונית אוהבים את עם ישראל. מתים על עם ישראל. כולנו מאוהבים בעם הזה. אבל אנחנו גם, יש בנו אהבה למגמה המוסרית שבהוויה. יש בעולם הזה טוב, בעולם הזה, אנחנו רוצים את העולם הזה, רוצים לתקן את העולם הזה. אוהבים את המגמה המוסרית שבהוויה. כשם שאיננו אוהבים את עצמנו, ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו. כי בתוכיותנו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. והכל שבמגמה האהובה, אהבת חיים, יקרו לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבאנו. כן, תראו, זה משפט חריף הרב אומר. שכשאנחנו אוהבים את מגמת התיקון בהוויה יותר מאשר אוהבים את עצמנו. איך זה יכול להיות? כי בסוף העצמנו הזה, זה חלק ממגמת התיקון של העולם. אבל המגמה עצמה היא כוללת הכל. היא גם כוללת עם ישראל, וגם כוללת תיקון של העמים, וגם כוללת את העתיד לעבור, איך כל המציאות תתרומם עד לרמה של, כן, גר זה ממכבס, והכל יתוקה, הכל יתעלה. אנחנו ודאי חלק מרכזי בזה. אבל המגמה הכללית יותר אהובה לנו מאשר הטובה הפרטית של עצמנו. אז זה נקרא שהכל, זאת אומרת, הצד הכללי שבמגמה האהובה הזאת, הוא יקר לנו יותר מהניצוץ העצמי שבנו. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים, שהשם העליון הנכתב ובלתי נקרא הוא מרכזם. ועל כן מונח בו צרור החיים לנו ולכל. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. טוב, הרב לפעמים יש לו הבלחות כאלה של ניסטר קצת, שהוא מדי פעם קצת מראה לנו מאיזה עולם הוא מגיע. כן, אז שמות השם זה נושא מאוד מאוד עמוק בעולם הנסתר. כן, שמות השם זה לא רק לנו, זה הרבה פעמים, טוב, בסדר, פה שם כזה, שם כזה, לפעמים אתה יכול להשתמש בזה כפרשנות תנכית, אבל ההבנה העמוקה בשמות השם זה רק בעולמות הנסתר, שם כל שם, יש כמה וכמה שמות, יש שמות שאנחנו מכירים מהתנך, יש שמות שלא כתובים בתנך, שמות נסתרים יותר, כל שם הוא מבטא הופעה אלוקית, אחד מהאידיאלים האלוקיים, כן, שהקדוש ברוך הוא דרכם מניע את העולם. כן, הקדוש ברוך הוא מניע את העולם דרך אידיאלים, והאידיאלים האלה בין השם מתבטאים בצורה העליונה שלהם, בצורה עמוקה שלהם, בשמות השם. יש שם, 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 שם יותר, יותר עליון, זה שם יוד קי וב קי, כן, שהוא גם, לא סתם אני חושב שבפסקה הזאת הרב משתמש כל הזמן במילה הוויה, כן, ההוויה זה אותיות יוד קי וב קי, שזה בעצם השם היותר פנימי, כן, היותר עמוק של ההוויה, והוא נקרא בלשון הרב שם השם העליון הנכתב ובלתי נקרא. למה בלתי נקרא? כי אנחנו, נכון, כשאנחנו קוראים י' כ' ו' אנחנו לא אומרים י' כ' ו' אנחנו אומרים אדו, נכון? אנחנו אומרים אחרת מה שאנחנו קוראים. בסדר? כי זה שם כל כך עמוק שאי אפשר אפילו לומר אותו, אלא רק לקרוא אותו ואומרים שם הדמות. זה נקרא שם העליון הנכתב ובלתי נקרא. הוא מרכזם, הוא המרכז של כל השמות. מה הכוונה שהוא המרכז של כל השמות? הכוונה היא שכל האידיאלים כולם שמתבטאים בשמות השם השונים, יש להם את השורש, השורש לכל האידיאלים. כן, השורש היותר עליון של כל האידיאלים, שזה מה שהרב פירק לנו פה בפסקה, המגמה העליונה של ההוויה, כן, שמתבטאת בשם השם. זאת אומרת, אם נגיד את זה במילים פשוטו שלנו, כי את הנסתר פה אנחנו פחות אוחזים, אז בעצם העולם הזה יש בו הרבה אידיאלים שמתבטאים בשמות השם, ויש בו את המגמה האלוקית של כל ההוויה, שכל האידיאלים השונים הם חלקים ממנה, הם כן, ביטויים שלה, וזה מתבטא בשם השם העליון. וממילא כשאנחנו, כשכתוב בפסוק, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, בשם י' כ' ו' כ', אתם דבקים, במה אתם דבקים? אתם דבקים במגמה המוסרית העליונה שיש בהוויה. שיש לה הרבה אידיאלים, והרבה תכנים, והרבה רצונות, אבל יש פה מגמה אחת עליונה, שאנחנו קוראים לה שם השם, שאפילו האבות כתוב, נכון? ושמי השם, לא נודעתי להם. שם י' כ' ו' כ', הקדוש ברוך הוא אומר, ושמי השם, לא נודעתי אפילו לאבות, כן, למרות ש... לא ניכנס לזה, אבל כן, כן כתוב בספר בראשית, שהשם אומר י' כ' ו' כ', ואומר השם אל אברהם, ואומר השם אל יצחק וכדומה, אבל שמי השם לא נודעתי להם, הכוונה, הגילוי הכי עמוק, הכי גדול והכי שלם של שם הוויה, זה רק על כנסת ישראל. ולכן, אפילו האבות הקדושים, שמי השם לא נודעתי להם. לא יכלו לקבל הערה כל כך עליונה, ורק בהר סינה שיש כלל ישראל, כלל ישראל יכול לקלוט, יכול להיות שייך למגמה כל כך עמוקה, למגמה אלוקית כל כך עמוקה. ומאז שאנחנו הפכנו לכלל ישראל, אז אני חוזר לתחילת הפסקה, אנחנו קולטים, יש בכנסת ישראל איזו קליטה פנימית מאוד עמוקה של שם הוויה. מה הכוונה של שם הוויה? של המגמה האלוקית העליונה שבמציאות. עם ישראל מחובר לזה, כנסת ישראל, ככלל. ומאלה, אנחנו כבודדים, מה הביטוי שזה כלפינו? יש לנו איזה DNA כזה, DNA נשמתי שמגיע אלינו מאותה נשמה גדולה, שממילא כל אחד מאיתנו מעם ישראל יש בו רצון כזה. אנחנו קוראים לזה שאיפת גאולה, או אמונת הגאולה. כן, אני מאמין, אמונה שלמה, איפה אתה יודע שבא משיח? אולי העולם הזה, חס ושלום. לא, לא, אני יודע, העולם הזה, אני מעם ישראל. עם ישראל יש לו קליטה של שם הוויה. יש לו קליטה פנימית עמוקה, יש לו אמון גדול בעולם. יש לו את, הוא שייך לשם השם. הוא שייך לשרה אמנו, הוא שייך לאמונה בטוב האלוקי האדיר שגנוז בו בתוך ה... בתוך החיים האלו, ומתבטא בשם השם, כן, שם השם, אנחנו דבקים בשם השם, הכוונה אנחנו דבקים במגמה האלוקית, לא רק הנסתרת של העולמות העליונים, אלא בזו שבסתר המדרגה נמצאת פה בתוך המציאות, ומובילה ותתגלה לעתיד לבוא, עתיד לבוא כתוב שיהיה השם אחד ושמו אחד, זאת אומרת, כרגע זו המגמה הנסתרת, זה נקרא שהשם אחד, אבל שמו, שזה ההתגלות כלפי חוץ, לא אחד. השם זה בעצם ההתגלות, נכון? יש מישהו שקוראים לו מוישה, אבל לא כולם יודעים שכוח קוראים לו. השם מגלה, נכון? מה שתמון בפנים. לעתיד לבוא, המגמה הפנימית הזאת תתגלה. יהיה השם אחד ושמו אחד. ואז כבר כולם ידעו אותי, כן? כן, השם אלוקי ישראל כבר יופיע בכל. אבל עכשיו מי יודע שיש פה מגמה מוסרית? כנסת ישראל יודעת. ומי עוד יודע? מישהו מחובר כנסת ישראל, מישהו לומד את תורה כנסת, את האמונה, הוא יודע שבעולם הזה יש השם. יש, כן, שמי השם. שמי השם עכשיו צריך להתגלות, עד שיהיה השם אחד ושמו אחד. דיינו, המגמה הזאת, ככל שאנחנו מאמינים בה, חושפים אותה, לומדים, יש בה, הולכת וצומחת, כי ממדרגה למדרגה, משלב לשלב, כל שלב היסטורי, כל, כן, פה משהו הולך וצומח, זה לא עולם סתמי, זה עולם עם מגמה. המגמה הזאת צריכה גננים שישקו אותה, יאמינו בה, יעדרו אותה, וסופו של דבר, יצמיחו. זה נקרא הצמח דוד עבדך מרד עצמך, כן? הצמח הזה כבר נמצא, הזרע שלו כבר נמצא. צריך אבל לזהות שזה השורש של המציאות. וזה הכישרון העמוק הזה של כנסת ישראל, שאף פעם לא תאבד, לא תאבד את האמון שלה בטוב שיש בעולם. מה, את...
שאמרת
עם מה? הצמח דוד עבדך מרד עצמך, זה לא פסוק, זה בתפילה. הצמח דוד עבדך מרד עצמך, כן? יש פסוק, צמח מתחתיו יצמח, לא זוכר. כאילו בנביאים, אחד מהשמות למשיח זה צמח. עבדי צמח. עבדי צמח זה המשיח. למה נקרא עבדי צמח? כי זה אומר שהוא נמצא פה כל הזמן, רק הוא היה צריך לצמוח. מי יצמיח אותו? צדיקים, תלמידות של שרה אמנו, הם מצמיחות את הצמח. מה? מה? אני חושב שכן.
תודה רבה.